שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר בראשית בפרק י"ח, פסוק ח'. ויקח חמאה וחלב ובין הבקר אשר עשה ויתן לפניהם והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו. חמאה וחלב זה חלבי, ובין הבקר אשר עשה זה בשרי. וייתן לפניהם והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו. אז הם אכלו חלב ובשר. זה בסדר? בסדר, זה לפני מתן תורה, מה אתם רוצים? הקדים את החלב לבשר, ככה אתה חושב. אני לא חושב שזה מה שכתוב. כתוב ויקח חמאה וחלב, ולא כתוב ויוכלו, ובין הבקר אשר עשה ויוכלו. אלא הוא נתן הכל ביחד. סליחה? בספר שמות הסברנו את זה. שמה? יפה. זאת אומרת, הרי לכאורה חלב זה דבר שמותר לאכול. התורה התירה לאכול חלב. בשר זה דבר שמותר לאכול. התורה התירה לאכול בשר. אז שני דברים המותרים, מדוע כשהם ביחד הם אסורים? ממש לא מובן. זה מותר וזה מותר, ביחד אסור, מה קרה? כן? אלא מה? בעולם הזה אנחנו לא מצליחים לאחד תכנים בעלי ערך מוסרי שונה. שהרי חלב זה גזל שהתורה התירה, נכון? זה גזל מותר, מותר לגזול מבעלי החיים את החלב שלהם לצורך בני אדם. בשר זה רצח מותר. מותר לרצוח בעלי חיים ולאכול את בשרם. אז זה רצח וזה גזל. אי אפשר להרבב. בכל זאת יש איזו הבחנה מוסרית בין רצח לגזל. לכן אנחנו לא יכולים לאכול אותם ביחד. אף על פי ששניהם מותרים. אבל בעולמות העליונים כל השורשים מתאחדים. הרי פה מדובר במראה הנבואה. בעולם המלאכים, בעולם המלאכים הכל מאוחד. וזה מה שכתוב, הוא עומד עליהם תחת העץ. איזה עץ? עץ החיים, יפה. עץ החיים שבגן עדן. הרי במדרגה הזאת אנחנו חוזרים אל עץ החיים המקורי, לפני שנפרדו העולמות, לפני שהנהר המתפרד שיוצא מעדן מתפרד והיה לארבע ראשים, אם כן שם הכל בסדר, תחת עץ החיים. רש"י על הפסוק תחת העץ מפרש, אם כי שמתי לב שזה לא נמצא בכל ההוצאות של רש"י. רש"י כותב תחת העץ, מה? מפרש רש"י תחת האילן. כן? מה החידוש העצום שיש כאן? מה זה אילן? באיזה שפה? לא. עץ זה בעברית, אילן זה בארמית. נכון? כן, כן. המילה אילן זאת מילה ארמית שפירושה עץ. אז מה עושה רש"י? תחת העץ, מפרש רש"י תחת האילן. מה הוא חידש לנו? כלל גדול הוא שכאשר רש"י אומר דבר בנאלי, הוא מתכוון למשהו עמוק, או משהו שהוא רוצה להסתיר. אז אני חוזר עוד פעם על הנתונים, ואז הכל יתברר. אילן אמרנו בארמית זה עץ. ומה זה עץ בעברית? מה פירוש המילה עץ בעברית? מה? עץ זה עצה? לא. עץ זה עץ, ועצה זה עצה. אני שואל מה זה עץ? משהו שגדל. כלומר, אתה אומר, הצמח הגדול הזה שיש לו גזע קשה, והוא, לא אתה קורא עץ. יש עוד משהו שקוראים לו עץ בעברית?
ספרים.
בסדר, זה אותו דבר, אבל יש עוד משהו בעברית שקוראים לו עץ? אני אגיד לכם, כן. זה, אתם רואים מה זה? זה עץ. אבל זה בלי שורשים, זה לא גדל עכשיו. מדובר על החומר, הקרות של העצים, גם הוא קוראים לו עץ, אבל לא קוראים לו אילן. נכון? בסדר, הבנתי, אבל אני אומר, העץ החתוך, שממנו עושים מדפים, ארונות ושאר רהיטים, לא קוראים לו אילן, קוראים לו רק עץ, נכון? ואיך קוראים לו בארמית? אה, נכון? אה. אבל לא קוראים לו אילן. אז מה שרשי רוצה זה להסביר לנו שכשכתוב תחת העץ, הכוונה לפי המשמעות אילן ולא לפי המשמעות של חומר למדפים. מה כל כך מטריד את רשי שאנחנו נבין את זה אחרת? שמה היה בתקופה שבה הוא חי? אתה הרי העלית על הדעת איזשהו רעיון, אז תגיד מהו? אתה לא יודע? מה? הנצרות. כן, איך הנוצרים רואים שלושה אנשים תחת עץ? מבחינתם, מדובר על עץ קרות, כן, תודה רבה, שהם עושים ממנו עבודה זרה. אז רשי רוצה לתקן את הרושם, הוא נלחם בעצם נגד הפרשנות הנוצרית לפסוק הזה. הבנתם? כן. ולכן הוא אומר, תחת העץ, תחת האילן, שלא תתבלבל. מה אצל הנוצרים? בקירושים שלהם על כל הפסוקים האלה. אתה רוצה שאני אביא לך את הספרים שלהם? כן. אנחנו לומדים הרי יהדות. אנחנו לא עוסקים עכשיו בשיעור בתיאולוגיה נוצרית, אבל אנחנו רוצים להבין למה רשי כתב את מה שכתב, לכן אמרנו את זה. טוב, ויאמרו אליו, בואו נמשיך לפסוק ת', ויאמרו אליו, איה שרה אשתך, ויאמר הנה באוהל, ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך, ושרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו. עכשיו, מה פירוש הדבר ששרה שומעת? מה היא שומעת? אז היא נביאה גם. זאת אומרת, הנבואה כאן היא נבואה כפולה שפונה אל שניים ביחד. בסדר? ושרה שומעת, גם היא מתנבאת במה שמתנבא אברהם. עד כאן מובן? טוב. נשאלת השאלה, מה הנבואה אומרת לאברהם? שנה הבאה שרה יש לה בן. שאלה, האם זה לא כתוב כבר בפרק י"ז? הרי בפרק י"ז, בפסוק ט"ז, וברכתי אותה, וגם נתתי ממנה לך בן, וברכתי הביתה לגויים.
הוא קצב זמן,
שם
לא קצב זמן.
כן, בוא נבדוק, אתה אומר לא קצב לזמן. בוא נסתכל בפסוק כף א' בפרק י' ז'. ואת בריתי אקים את יצחק אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת. אם כך, כבר קבע זמן בהתגלות שבפרק י' ז'. אז מה הוא עכשיו בפרק י' ח', אחרי שהוא עשה ברית מילה, אומר לו עוד פעם, שוב ושוב אליך, ופתאום שרה, וואי, היא לא יודעת באמת, זה באמת חידוש עצום. ואז היא צוחקת, ואז קוראים לילד יצחק, השם הצחוק של שרה, ואילו בפרק י' ז', ואנחנו רואים שאברהם הוא הצוחק, וקוראים לבן יצחק על שם הצחוק של אברהם. מה אומרים השטחיים? שני מחברים. יש פה שתי מסורות איך בדיוק הייתה ההתגלות שהודיעה לדת יצחק. במסורת אחת יוחס הצחוק לאברהם, בשנייה לשרה, והמסורת הראשונה היא אלוהיסטית, כיוון שמי שמדבר בפרק י' ז' זה אלוהים, ואילו בפרק י' ח' היא הווייסטית, זה שם הוויה שמדבר. אם כן, מדובר פה בשתי מסורות שהודבקו בסלוטייפ, בצורה לא מוצלחת כל כך, על ידי העורך הראשי. עד כאן דברי שטותם כמשיח לפי תומאו. אז איך נבין את זה? עכשיו, הרעיון הזה בכלל, שיש שני מחברים שמדביקים וכו', נגיד שהיה אפשר לקבל כסבירה הטענה הזאת, אם זה דבר שהיה קורה פעם, פעמיים, שלוש בתנ"ך. הבעיה שזה קורה כל הזמן. אם זה קורה כל הזמן, אז אולי זה שיטת כתיבה. כלומר, אולי זה עצמו מה שהתנ"ך רוצה לומר, שהמציאות היא כפולה. ויש לה מישור א', מישור ב', מישור אלוהים, מישור השם הוויה. ואז בשני המישורים חוזרים אותם התכנים, אבל בצורה שונה, לפי השם המתגלה שם בו, לפי כלי הקיבול. נאמר כך, מה ההבדל בין הנבואה בפרק י' ז' לנבואה בפרק י' ח' מבחינתו של אברהם? שם הוא לא מהול, פה הוא מהול. כאן הוא ערל, כאן מהול. ולכן, אותה הנבואה חזרה, וחלק מן הנבואה זה גם השאלות והתשובות והקושיות והצחוק, כל זה זה חלק של הנבואה. כל זה חוזר עוד פעם אחרי שאברהם נימול. כי לפי מה שלמדנו בתחילת פרק י' ז', מה כתוב בתחילת פרק י' ז', פסוק א', ויהי אברהם בן 90 שנה ותשע שנים, וירא השם אל אברהם. זאת אומרת שמי שרצה לדבר עם אברהם היה י' כ' ו' כ'. אבל מכיוון שאברהם היה עדיין ערל, הוא לא יכול היה לשאת את ההתגלות הזאת. ויפול אברהם על פניו, ויצחק, לא סליחה, ויפול אברהם על פניו, וידבר איתו אלוהים לאמור. זאת אומרת, כיוון שהוא עדיין נימול, אז הוא לא יכול לשאת את העוצמה של... כיוון שהוא עדיין לא נימול, זה מה שאמרנו, לא? לא יכול. מכיוון שהוא עדיין לא נימול, אז הוא לא יכול לשאת את מלוא ההופעה של שם הוויה, ולכן בינתיים זה שם אלוהים. אבל עכשיו שהוא נימול, צריך שאותה הנבואה תשוב עוד פעם. ולכן זה באמת אותה נבואה, כמו לפני ואחרי, רק עם הפרש הזמנים. הפרש המילה. עד כאן מובן. ולכן אין פלא שפה עוד פעם השאלה חוזרת, ויש פה צחוק וכו'. מאחר ושרה שותפה לנבואה של אברהם, אז היא לוקחת על עצמה את חלק הצחוק שבנבואה. עד כאן מובן? טוב. בואו נמשיך. מי אמר שזה שלילי? אני לא יודע. הצחוק שראינו בפרק י' ז' פירשנו אותו שלילי. אבל עוד לא הגענו לצחוק בפרק י' ח', אז אני עדיין לא יודע. כן, בבקשה. כן. מסכים, אבל כאן זה כאילו מודיע לאברהם, בדרך אגב שרה שומעת. בסדר? ברור שיש הבדל, כלומר הכלי התרחב, כיוון שאברהם נימול, אז גם שרה שותפה, יש התרחבות של הכלי, אני מסכים. טוב, בואו נקרא, פסוק י' א', ואברהם ושרה זקנים באים בימים, חדל להיות לשרה אורח כנשים. אורח כנשים, כלומר המחזור, הווסת, היא כבר לא יכולה ללדת. ותצחק שרה. בקרבה, למור, אחרי בלותי, הייתה לי עדנה, ואדוני זקן. כלומר, תמיהה, יש צחוק. אחרי בלותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן. אז היא אומרת שהיא לא יכולה ללדת, נכון? יש פה צחוק. היא אומרת שהיא לא יכולה ללדת, מכמה סיבות? לכאורה שתיים, נכון? א', שהיא בלטה, אחרי בלותי, רובלות, כן? כלומר, אחרי בלותי, היא לא יכולה ללדת, ואדוני, גם אם הייתה יכולה, מי זה אדוני? אברהם, זקן. אז גם הוא לא יכול להוליד. כן? זה מה שהיא אומרת, לא?
מה? למעשה, אחרי בלותי הייתה לי
עדנה,
זאת אומרת שעכשיו
ברש
באמת מפרש שהתפרסה...
אז אתה אומר שעד רבה.
פתאום אני צעירה והוא זקן.
ככה אתה אומר.
הייתה לי עדנה, אני קיבלתי...
כן, הבנתי. למרות שקשה בגלל הפסוק הבא לפרש את זה כך. בואו נראה מה כתוב בהמשך. בכלל, כל הסגנון של השיחה הוא סגנון משונה ביותר. אני צריך לעמוד על זה. ויאמר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור? אף אמנם ילד ואני זקנתי. אז מי זה אני?
שינה.
אתה אומר, שינה, מה? יכול להיות, בוא ננסה קודם כל להבין. פה הציבור היקר, הסיפור היקר אומר שהקדוש ברוך הוא שינה מפני השלום. כן? שכאילו ייחס לשרה את האמירה אני זקנתי.
שקר לבן.
לא יודע מה זה שקר לבן, אבל שהקדוש ברוך הוא ייחס לשרה את האמירה אני זקנתי, כדי שאברהם לא ייעלב. קצת מוזר הסיפור הזה. ממש לא מובן. וכי זה אלבון? הרי הוא זקן, זאת עובדה. האם אברהם ייפגע מזה שיזכירו את זקנתו? כן, זה לא מובן כל הסיפור הזה. אלא מה? ברור שפשט הפסוק זה לא מה שאמרנו עכשיו. כן? הפירוש שאתם אמרתם עכשיו בשם רשי, מובא בבראשית רבה, שהקדוש ברוך הוא שינה כדי לא לפגוע באברהם. הפירוש הזה שבבראשית רבה הוא הפירוש השני. שם. אבל הפירוש הראשון הוא לא זה. הפירוש הראשון לפי הפשט ממש. הרי היא אומרת שהיא לא יכולה ללדת. במי היא תולה את זה?
אדוני.
בעובדה שהיא ובעלה זקנים. נכון? אני שואל, במי זה תלוי באמת שאברהם תלד?
בקדוש ברוך
הוא. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, למה זה צחק עשרה למור אף אמנם ילד? ואני זקנתי? וכי זקנתי אני? אומר הקדוש ברוך הוא. מי לעשות ניסים? במיוחד שאמרה אדוני, וזה יכול להתפרש כלפי הקדוש ברוך הוא. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, מה? אני, אדוניה, לא זקן. והראיה, שזה כך צריך לקרוא, זה המשך הפסוק. היפלא מהשם דבר. זאת אומרת שהפשט האמיתי, הראשוני של הכתוב, זה ששרה מפקפקת באפשרות שהקדוש ברוך הוא יעשה לה נס. מובן? ולכן יש פה טענה, כביכול, של כפירה. מה אתה אומר?
זה הפירוש השני בעצם, כי זה שהיא נותנת סיבות טבעיות לזה שהיא זקנה או הבעלה, זה כן. זה גם אומר שכאילו, בסופו של דבר היא לא מאמינה שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה.
כן, זה ברור. אבל התגובה של הקדוש ברוך הוא לפי הפירוש השני לא מתפרשת ביחס לזה. אלא בשאלה של שלום. אילו שזה פוגע באברהם, ולכן צריך לשנות מפני השלום. ברור, זאת אומרת, השאלה היא כזאת. למה רשי הביא את הפירוש השני של המדרש, ולא את הפירוש הראשון של המדרש? הרי הפירוש הראשון של המדרש, שאולי אנחנו לא רגילים אליו, אבל הוא ממש פשט הכתוב. מובן את השאלה שלי? טוב. האם השאלה מובנת? בסדר. התשובה היא שרשי איננו רוצה שאנחנו נחשוב על שרה שהיא פקפקה בנס. מדוע? למה הוא לא רוצה שנחשוב את זה? רשי לא רוצה שנחשוב ששרה פקפקה בנס. למה? כי לפקפק בניסים ביהדות זה כפירה. לכן רשי לא רוצה ששרה תצא אפיקורסית, ולכן העלים את זה. עכשיו נשאת השאלה, אבל היא בכל זאת, לפי הפשט, לא מאמינה בנס. הכיצד? איך אפשר ששרה אימנו, שהיא זו המלמדת אמונה לכל הדורות, היא דווקא לא מאמינה? תשובה. כששאלה נשאלת בפעם הראשונה בהיסטוריה, היא לגיטימית. וזאת הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה שהיה נס. זה הנס הראשון בהיסטוריה. ולכן, זה נורמלי שהיא לא תאמין בזה.
נס כללי?
נס בכלל.
נוח לא
ראה את הנס. אני מדבר נס שבני אדם ראו. אתה מדבר על המבול. אתה מדבר על המבול.
כל המכלול של החיים בטבע.
אתה מדבר על המכלול של החיים בטבע. בואו נסביר משהו. המבול... מי שהיה שם לא נשאר כדי לספר על כך. כולם מתו. ומי שכן חי, הוא לא ראה את זה, הוא היה סגור בטבע. כך שאפשר להגיד לנוח, תגיד, איך היה המבול? אומר, אני לא ראיתי. נכון? זאת אומרת שנס שאדם רואה אותו וחי, זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה. עכשיו לפי זה, יש מקום לומר שהנס נחשב לכפירה. כן? אתה אומר שריבונו של עולם, שברא את העולם בפי סדרי הטבע, ישנה את הטבע? זה גידוף! איך אפשר להגיד דברים כאלה? כך שמבחינתה של שרה, לא להאמין בניסים, זה דבר הגיוני ומתבקש. זה אפילו ביטוי של אמונה אמיתית. אבל עבורנו, אחרי שהתברר שאכן הקדוש ברוך הוא עושה ניסים, עבורנו, אחרי שנתקבלה התשובה שהנס אפשרי, מי שמפקפק בנס הוא כופר. מובן? ולכן, רשי יש לו כלל. הוא מביא מכל הדרשות של חז"ל את הדרשה שיש לה עדיין השלכה עבור הקורא בימיו. אז אומנם מבחינה היסטורית, הפירוש הראשון, האמיתי הוא כפי שאמרנו. אבל נשאלת השאלה, אבל כיוון שההתנהגות של שרה ראויה רק לה ולא לנו, אז למה זה נכתב בתורה? כדי ללמדנו דרך ארץ שמשנים מפני השלום. מובן? מובן מה שאני אומר? לכן יש פה שני פירושים, אבל הפירוש הפשוט יותר זה, הקדוש אומר, ואני זקנתי, אומר המדרש רבה, וכי זקנתי מלעשות ניסים? כן, מה אתה אומר? יפה, ידעתי שאתה תשאל את זה. אתה שואל, בסדר, מבול, עברנו, שמנו וי, מה עם הכבשן? שאברהם נכנס ויצא חי. ואני שואל אותך, איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? אור כסדים. אני יודע שאור כסדים זה מקום. מקום שקוראים לו אור. מרמז, יפה. אבל אם אתה מחפש בפשט של הכתוב, זה לא נמצא. ואנחנו צריכים להבין את ההיגיון של הנאמר לפי ההיגיון של הכתוב. כלומר, יש הבדל בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה. התורה שבכתב בנויה לפי סדר הגיוני מסוים, שאיננו מזכיר את הנס של אור כסדים. יוצא לפי זה שזה נס מדרשי, לא נס פשטי. כן, בבקשה. מה? אוגרה את המבול. אני שואל אותך שאלה. איפה זה כתוב?
המדרשים.
זה דרשה לפסוק, רק אוג מלך הבשה נשאר מיתר הרפאים. כן? שזה אפשר לפרש בכל מיני אופנים. כלומר, יש פה הבדל בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה. התורה שבכתב בנויה לפי היגיון מסוים, שאיננו מכניס את אותם הניסים המדרשיים. כך יש לנו הבחנה בין נס מדרשי לנס פשטי. כן? אז מבחינת הסיפור כפי שהוא כתוב לפנינו, באמת לא היה נס כזה. בסדר? מה התכוונתי בשביל השלום? מה שרשי כותב, שכדי לא לפגוע באברהם, שאמרה עליו שהוא זקן, אז הקדוש ברוך הוא מייחס לה את האמירה שהיא זקנה. כן. אתה אומר, כן, רגע, אתה אומר, מה הבעיה בכלל ללדת בגיל כזה? הרי ראינו אנשים שהולידו בגיל הרבה יותר מאוחר, נוח הוליד בגיל 500 וגם שם הוליד בגיל 100 וכו', נכון? זאת שאלתך. תשובה, אז איך תסביר את הפסוק שהיא אומרת שהיא לא יכולה ללדת כי היא זקנה? לא, זאת אומרת שמה שהיה נכון בשנים שלפני כן, הפסיק להיות נכון בימי אברהם ושרה. כן, זה רגרסיה, זאת אומרת, עכשיו זה מה שכתוב, ואברהם ושרה, זקנים באים בימים חדל להיות לשרה ורך כנשים, דבר שייתכן שמאות שנים לפני כן לא היה. בסדר? בבקשה. אתה אומר שהיה מספיק ההתגלות השנייה, בשביל מה ההתגלות הראשונה? ההתגלות הראשונה כדי לצוות עליו למול. וכדי לצוות עליו למול, גם צריך להסביר לו את התוכן של המצווה הזאת, כי הוא הולך להוליד. אז צריך לעשות את הברית באיבר של ההולדה. וגם זה כדי לדחוף אותו, כלומר, שיבין שכל ברית המילה היא לשם ההתגלות של שם הוויה לאחר מכן. אני אומר אליו, אני אל שדאי, תהלך לפניי ויתמים, ואז נוכל לדבר ביחד. בואו. כן, בבקשה. לא. הלאה. אם כי, יאמר, אתה רוצה לחזור על השאלה שלך. אתה שאלת אם י' כ' ו' כ' זה הופעה של מידת הדין. זה מעניין שזוהי דעתו של פילון. פילון האלכסנדרוני סבר ששם הוויה הוא מידת הדין ואלוהים מידת הרחמים. הפוך ממה שחזל אומרים. מעניין. אבל אנחנו כעת לא עסוקים בפירושו של פילון על התורה, שהוא כשלעצמו צריך דיון. והוא מעניין, אבל זה לא הנושא שלנו. טוב. עכשיו, פסוק תדבב הוא פסוק, מה זה אבסורדי? ותחחש שרה למור. לא צחקתי, כי היא הריה. היא אומר, לא, כי צחקת. זה לא אני הגננת, זה כן את. ראיתי, צחקת. כן? מי לקח את הטופי? זה לא אני. זה בערך האווירה שיש כאן, נכון?
מי זה הווי אומר?
זה לא, גם כן לא ברור מי זה הווי אומר. כל הסיפור כאן, איך כתוב שם בחז"ל, מעולם לא נזקק הקדוש ברוך הוא להשיח עם אישה, אלא עם אותה צדקת. מה זה להשיח עם אישה? הרי הקדוש ברוך הוא דיבר עם נשים, נכון? יש נביאות. אז מה זה להשיח? לא, להשיח זה לשטויות, דברי שטויות. כן? כל העוסק בדברי תורה, הוא פורש לדברי שיחה. אל תרבה שיחה עם האישה, כי שיחה זה שטויות. אבל דיבורים רציניים, ודאי צריך להרבות. ברור, אז זאת אומרת ש... אז זאת אומרת, כאילו הקדוש ברוך הוא כאן הכניס פה איזו שיחה הומוריסטית. למה זה צחק השרה? לא, לא צחקתי, ירע, לא צחק. מה זה פה? ואיך יכול להיות שהיא משקרת? מה, היא יראה, היא יראה, אז היא תשקר בתוך נבואה, היא תאמר, לא, זה לא נכון, לא צחקתי. טוב, אנחנו הולכים קצת להיכנס יותר לעומק. ואת יצחק שרה, איפה היא צחקה?
בקרבה.
בקרבה, איפה זה קרבה? אז אפשר להגיד שזה בקישקה. כלומר, פה, בתוך הבטן, או אפילו יותר למטה, שהיא ראתה דם נידה, ופתאום היא צחקה וכו'. כן, קרבה. אבל אם נעמיק יותר, איפה זה הקרב האמיתי של האדם? הנשמה שלה, נכון? כלומר, בשעה שהקדוש ברוך הוא מודיע לאברהם שיצחק ייוולד, נשמתו של יצחק מתחילה את דרכה. מי אשכול הנשמות של מעלה, יש חריגה, והנשמה מתחילה לרדת. היא עוברת דרך איפה? דרך הנשמה של שרה. כשמכניסים משהו לתוך משהו, זה מדגדג, לא? זה מצחיק. אומר ברגסון, בספרו על הצחוק, שהצחוק בא מפני ההפתעה, החריג, הבלתי צפוי. כלומר, יש פה תוספת מציאות. מישהו שלא היינו רגילים אליו. צדיק של מידת הדין, שיוולד לצדיק של מידת החסד. זה מעורך צחוק אדיר. אבל איפה? בקרבה. אבל במודעות המיידית של שרה, איפה היא הייתה? ברצינות עצומה. ותחחש שרה למור, לא צחקתי. אומרים לה שהיא צחקה, אומרים לה פתאום, לא צחקתי. כי יראה, הייתה מלאה ביראה. והיא אומר, לא, כי צחקת. כלומר, הקדוש ברוך הוא גילה לה שבנשמה שלה היא צחקה. ולמה זה היה חשוב שהיא תדע? כדי להכין את עצמה להיות הכלי להופעתו של אדם בעל נשמה כזאת כמו יצחק. יוצא לפי זה שהצחוק זה משהו מאוד מאוד רציני, זה גילוי של המדרגה היותר עליונה של המציאות, ועל זה אמרו צוחק מי שצוחק אחרון. כלומר, באחרית הכל מופיע הצחוק העליון. עד כאן להיום. שלום.